טוב, אנחנו עכשיו נמצאים ב-10 פרקים, פחות או יותר, 10 פרקים האחרונים של ספר יהושע, ובפרקים הללו רובם ככולם מוקדשים לתיאור מלחמה, מלחמות שיהושע עושה, וחלוקה של ארץ ישראל לשבטים על פי הגורל. ואנחנו, וכיוון שיש שם הרבה תיאורים שנראים לכאורה כתיאורים טכניים, זה חשוב לציין שהתיאורים הללו הם, אם זה יש טכניים, אז זה אומר שזה דברים שטמון בהם סוד. הם קשורים יותר לתורת הנסתר. כי אם זה לא סתם נאמרים דברים אלה. ואולי באמת יהיה לנו אפשרות פעם להראות איך הדברים שהם כאילו נחשבים או נראים כמו משהו סתם אינפורמציה, יש בהם הרבה עומק שמסתתר מאחורי זה. אבל עכשיו אנחנו לא לומדים את זה, כי זה דורש הרבה עמקה מיוחדת. ולכן אנחנו נדבר על כל 10 הפרקים שנשארו לנו בשני שיעורים בגדול. שיעור הזה, שאנחנו היום נדבר על הערך של ארץ ישראל, וסיום של הספר, שנראה את זה בעזרת השם פעם הבאה. אבל היום שיעור הוא על ערכה של ארץ ישראל, שעליה נלחמים שם כל הפרקים, ומה מהותה, ולמה היא מתחלקת על פי גורל, על פי רוח הקודש. נתחיל מזה שארץ ישראל זה בעצם מהות של ספר יהושע. חז"ל אומרים שאם ישראל לא היו חוטאים, אז לא היה לנו כל התנ"ך כולו, אלא רק חומש וספר יהושע. תסתכלו אצלכם במקור אחת, אומר פה גמרא בנדרים, אומר כך, אמר רב עדה ברבי חנינה, אל מלא חטו ישראל לא ניתן להם אלא 5 חומשי תורה וספר יהושע בלבד. למה דווקא ספר יהושע? מה מיוחד? מה מאפיין דווקא את ספר יהושע ולא שיר השירים ולא תהילים ולא ספר מלאכים? דווקא למה ספר יהושע שערכה של ארץ ישראל הוא? זאת אומרת, כל עניינו, לפי רב עדה ברבי חנינה, כל עניינו של ספר יהושע זה ערכה של ארץ ישראל. אז אנחנו ננסה היום להבין מהו ערך של זה. אנחנו נראה שערך הוא כל כך גדול, שכשארץ ישראל מתפתחת ונותן פירותיה בעין יפה, זה לפי רבי אבא, זה סימן הכי מובהק לזה שהגיע, מתחיל קץ המגולה, זה שמתחילה הגאולה. מה שאתם רואים, מקור 2, אומרת הגמרא, זו גמרא מאוד ידועה, תלויה בטח בכל אולפנה, במיוחד בט"ו בשבט, אבל זאת אמירה מאוד אמיתית. מקור 2, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם ישראל, הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו, לעמי ישראל כי קריבו לבוא. הם, הנה, עכשיו מתקרבים ומתחילה הפריחה. וכאן אנחנו ננסה להתבונן ולהבין למה. מה כל כך מיוחד בזה שיש עכשיו פתאום חקלאות, אז זה סימן שהגיע גאולה? אם היו שואלים אדם רגיל, מה בשבילך הגאולה? מה זה? בסתום אפשר להגיד, זה בית המקדש. בנייה בית המקדש השלישי. אפשר להיות עוד יותר רגיש, להגיד שזה ביאת המשיח. עוד יותר רגיש, זה לפני, כן? שזה קיבוץ גלויות, הקמת מדינת ישראל. זה דברים שהם מאוד מוחשיים, מאוד מודעים, מאוד מובנים, שזה קץ המגולה. אבל זה שארץ ישראל יש בזה חקלאות, אז גם בברזיל יש חקלאות. מה זה כזה מיוחד שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה? אבל זה מה שאומר רש"י גם, אין לך קץ מגולה מזה, כי שתיתן ארץ ישראל פירייה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה מזה. יותר ברור, אין סימן יותר ברור. זאת אומרת, בית המקדש זה לא סימן יותר ברור. שהגיע משיח, שיבוא משיח צדקנו, זה לא סימן יותר ברור? מה הרש"י אומר, אין לך קץ יותר מזה, בעקבות רבי עדה, אבא. אלא, כדי להבין את זאת, אנחנו נשים לב, נסתכל בכלל על היחס של תורה לארץ, בכלל, לארץ, כארץ. הוא יחס מאוד לא רגיל. הם מתייחסים לעולם, אנחנו מדומם, צומח חי מדבר, מדרגה הכי נמוכה, החומריות, לחומר, לארץ. מתייחסים כאילו זה מישהו, ולא משהו. כאילו, הארץ זה בן אדם. כאילו יש לה בחירה חופשית. איך רואים את זה? אנחנו רואים שארץ יכולה לחטוא. תסתכלו אצלכם במקור 3, רש"י אומר, על יום השלישי של בריאת העולם, אז שם, אז שם הקדוש ברוך הוא אמר לארץ, תוציא ארץ עשב מזריע זרע עץ פרי, עושה פרי למינהו, למינו, וארץ במקום לעשות עץ פרי, עשתה עץ עושה פרי. מה ההבדל בין עץ עושה פרי לעץ פרי? עץ פרי זה טעם, העץ כטעם הפרי, זאת אומרת, הטעם ביניהם שווה. אפשר לטעום טעם של אפרסק אם אתה אוכל, אם אתה טועם את הגזע העץ. ככה זה היה אמור להיות, וזה לא נהיה ככה, רק עץ שאתה לא טועם בו כלום, אלא עושה פרי. עכשיו, מדבר הזה, דבר הזה נקרא חטא הארץ, או אפילו מילה עוד יותר קשה, אבון. חטא זה יותר קל, אבל אבון הארץ. זה משהו שהוא מאוד, תסתכלו, אומר על זה רש"י. עץ, מקור 3, עץ פרי, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן. מי לא עשתה כן? הארץ. הארץ יכולה לעשות משהו? עשתה כן או לא עשתה כן? היא לא עשתה כן, אלא ותוציא ארץ וגומר, ועץ עושה פרי, ולא עץ פרי. לפיכך, כשנתקלל אדם על עוונו, נפקדה גם היא על עוונה. יש עוון הארץ, ונתקללה גם היא. זאת אומרת, ארץ יכולה לחטוא. ואנחנו מבינים שאם היא יכולה לחטוא, סימן שיש לה בחירה חופשית. כי רק החטא שייך רק למישהו שיש לו בחירה. וזה היחס. ולאורך כל הדרך אפשר לראות עוד הרבה דוגמאות. איך אנחנו מתייחסים לארץ, תורה מתייחסת לארץ באופן כאילו זה מישהו. היא פצתה את פיה ולקחה את דם של הבל. ארורה הארץ, אשר פצתה את פיה ולקחה את דם הבל. מה, היה לה אפשרות לא לקחת? היא ארץ. הוא כפר אדמה, שם אותו וכיסה אותו באדמה. מה אשמה הארץ? אלא אנחנו רואים שיחס הוא לא כזה. היא יכולה להקיא אותנו ותקיא אתכם הארץ. היא יכולה לבלוע את קורח. זאת אומרת, אנחנו רואים מכל זה שארץ היא איננה חומר. כיוון שאין כזה דבר חטא בלטה. בלטה לא יכולה לחטוא. גם מאוורר לא. סימן שזה מישהי, ולא מישהו, ולא משהו. ובאמת, תשימו לב שבטרמינולוגיה שלנו, כשאנחנו מדברים הארץ, או בכלל, חומר, אנחנו לא מכנים אותו חומר מת. בשפות אחרות, היחס לחומר בשפה אפילו הוא כמת, נטורמורט, כן? מי שמכיר צרפתית, אז נטורמורט. מה זה נטורמורט? טבע מת. אנחנו קוראים לזה דומם. טבע דומם. מה פירוש שהוא דומם? שותק. בינתיים, כן? רק שותק. אבל במהות, זה לא מת. אז אם ככה, אנחנו ננסה להבין, אז מה כן מהותה של הארץ? קודם כל, נתחיל מזה ש... אולי נתחיל מבראשית, איך הארץ נבראתה וכל... אתם... יש גמרא כזאת בכמה מקומות, באחד מהם במסכת פסחים, שאומרת שיש דברים שהם קדמו לבריאת העולם. אנחנו רגילים לחשוב שהעולם נברא לפי בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, או אפשר להגיד שהיה אור, או יש דעות שאומרות שקודם נבראו מים, שהרוח אלוקים מרחפת על פני מים, כל הדברים של עולם הטבע שאנחנו מכירים אותם, חז"ל אמרו שקדמו לבריאה של עולם הטבע דברים רוחניים, עליונים, זאת אומרת, נבראו מגמות של העולם. ועל זה אומרים שיש שבע דברים שנבראו לפני שנברא העולם. שזה גמרא בפסחים, אצלכם זה... זה צריך להיות... כן, מקור ארבע. לפני מקור ארבע, תסתכלו פה במקור שלוש א', אומר פה תהילים, אז הוא מתייחס לארץ כמשהו חי. לולי אמנתי להראות בטוב השם, בארץ חיים. כן? זאת אומרת, יחס לארץ כארץ חיים, זה מישהי שהוא חיה. אז עוד פעם, הולכים למעשה בראשית, לפני שנברא העולם, נבראו שבע דברים שהם יסודות, מגמות של העולם. כמו גן עדן, גיהנום, תורה, תשובה, שמו של משיח, כיסא הכבוד, כל הדברים הללו הם שנבראו ראשונים. ואחר כך מתוכם הופיע עולם הטבע. תסתכלו במקור 4, אומר ככה, שבע דברים נבראו קודם שנברא עולם, ואלו הן תורה ותשובה, גן עדן וגיהנום, כיסא הכבוד, בית המקדש ושמו של משיח. כן? הנה הדברים הללו. אז והם יש, הם כאילו הראשונים. אבל יש מקום אחר שחז"ל אומרים שיש משהו שקדם עוד לשבע דברים הללו. קדם להם משהו עוד יותר קדום. ומה זה היה? ישראל. נכון ששבע דברים נבראו לפני שנברא העולם, אבל ישראל קדמו לכל. מה פירוש שישראל קדם לכל? זה אומר שתחילה ההופעה האלוקית בעולם, ברגע הראשון שקדוש ברוך הוא התחיל להופיע לעולם, דבר הזה הוא נקרא שכינה. שאנחנו אומרים, שכינה שרויה, שכינה מתגלית, שכינה מופיעה בין בעל ואישה, זכו שכינה ביניהם, מושג שכינה, מה פירוש הדבר הזה? זה הופעה הראשונה. עצם הופעת השם בעולם, זה נקרא שכינה. יש שם נוסף לשכינה. היא נקראת ישראל. זאת אומרת, ישראל, במובן העליון של המילה, זה משהו שהוא עצם הופעת הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא נקרא ישראל. הוא קודם לכל, הוא מטרת הכל, הוא סיבה לכל, ודרכה השם מופיע, הוא מופיע כישראל. המהות של ישראל היא כל כך עליונה, של שכינה, כן? כל כך עליונה, שכל עולמות הרוחניים קיימים, הם כולם מכוונים למדרגה הזאת שנקראת ישראל. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש הרבה מלאכים, שהמלאכים הללו מחולקים לפי היררכיה, לפי מדרגות, יש מלאכים, שרפים, אופנים, חיות הקודש, זה מדרגות יותר גבוהות, עוד יותר גבוהות, כן? חיות הקודש זה מדרגות הכי גבוהות. ויש מדרגה מעל חיות הקודש, מדרגה הכי עליונה, שהיא נקראת חיה. חיה, פירושו של דבר, עצם החיים. זאת אומרת, עוצמת החיים, שורש החיים, מהות החיים, החיות שיש בעולם, זאת אומרת, עצם הדבר שיש פה חיות בעולם, זה נקרא חיה עליונה. וחיה העליונה הזאת, שם אחר שלה, שכינה. החיה העליונה הזאת, שם אחר שלה, ישראל. יש מדרש שמתאר קצת את החיה הזאת, אז תסתכלו שם, אנחנו תכף נראה אותו, תראו איזה הצצה, מה זה תפילה שלנו, שאנחנו מתפללים, איך התפילה הזאת נשמעת שם, בעולמות העליונים עם החיה הזאת. תסתכלו במקור 4, א', לא, סליחה, מקור 5, אומר מדרש בבתי מדרשות. אולי בכל אופן, 4, א', לפני כן נראה. זכור אותך קנית קדם, מהו קדם? מלמד שברא את ישראל עד שלא נברא עולם. קודם כל נברא ישראל ואחר כך עולם, שנאמר, מעון אתה הייתה לנו בדור ודור בטרם הרים הולדו. כן? קודם כל נברא ישראל. עכשיו תראו מה ישראל הזה, איך הוא מופיע בעולמות העליונים, מקור 5, אמר רבי עקיבא, בכל יום ויום מלאך אחד עומד באמצע הרקיע ופותח ואומר, השם מלך. וכל צבא מרום עונים אחריו עד שמגיעים לברכו. כיוון שמגיעים לברכו, בתפילה, אתם זוכרים שם, שברכו את השם המבורך, כיוון שהגיעו לברכו, חיה אחת יש, ששמה ישראל, וחקוק על מצחה עמי לי. עומד החיה הזה, כן? עומד באמצע הרקיע, ואומרת, ברכו את השם המבורך, וכל שרי מעלה עונים אחריה, ברוך השם המבורך לעולם ועד, עד שלא יגמור דבריו, רועשים ורועדים, אופנים ומרעידים את כל העולם, ואומרים, ברוך כבוד השם ממקומו. ואותה חיה עומדת באמצע הרקיע, עד שרועדים כל שרי מעלה, ותפסרים, וגדודים, וכל המחנות, וכל אחד ואחד בעומדו אומר לחיה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת, למי אנחנו אומרים שמע ישראל? לחיה הזאת. היא הישראל. היא הדבר העליון הגדול הזה. עכשיו, מה שקורה זה שחיה הזאת מטרתה להופיע במציאות, להתגלות בעולם הזה. אבל היא כל כך עליונה, כל כך נשגבה, כל כך אינסופית ועצומה, שהעולם הזה לא יכול לסבול אותה, לא יכול לקלוט אותה, לא יכול להכיל את העוצמה הגדולה הזאת של החיה. ולכן כדי להופיע בעולם, היא מתפצלת למימדים של העולם. בעולם שלנו ישנם שלושה מימדים. יש עולם החומר, עולם הרוח ועולם הנשמה. זאת אומרת, אם אנחנו נסכם, מה יש בעולם הזה? בכל העולם, מה יש בו? אתם תראו שיש, שכל מה שיש בעולם אפשר לסווג באחד משלושת הדברים הללו. חומר, רוח, נשמה. שנשמה, כשהיא מופיעה, החיה הזאת מופיעה בעולם של נשמה, אז היא נקראת עם ישראל. כשהיא מופיעה בעולם של רוח, אז היא נקראת תורת ישראל. וכשהיא מופיעה בעולם החומר, היא נקראת ארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל זה מימד חומרי של, של החיה העליונה הזאת, של השכינה. ואנחנו גילוי בנפש, בעולם הנפש, של החיה. עם ישראל, כנסת ישראל, כן? זה, כל המונחים הללו הם מונחים מקבילים, דומים. הנה תראו, אומר על זה רב קוק בחמש א', אומר ככה. אכן, אחת היא האמת, העומדת לעד. ואמת זו חקוקה היא במצחה של החיה השמימית, המתהלכת על הארץ בתבנית גוי, ששמה ישראל. תבינים מה שקורה, אנחנו תבנית גוי, זאת אומרת תבנית עם, תבנית של חיה העליונה הזאת, שהיא מתהלכת בתבנית שנקראת ארץ ישראל. יש עוד חמש א' פה אצלכם כתוב, זה בטעות היה צריך להיות חמש ב'. כתוב ככה, רצונך לראות את השכינה בעולם הזה, כן? עסוק בתורה בארץ ישראל. זו כוונה. ולכן כל מה שקורה לנו בעולם הזה וכל זה, זה הכל בסופו של דבר בחינות, גוונים, הופעות שונות של ה... של המגמות הללו. מגמה של, של תורת ישראל שהיא משפיעה על כל העולם וכל זה, זה ישראל, זה החיה הזאת שנקראת ישראל, שהיא מופיעה באמצעות התורה, דרך התורה. החיה הזאת מופיעה דרכנו, אנחנו הגילוי שלה. זאת אומרת, גם הארץ היא גילוי שלה, זאת אומרת, אנחנו מימד, כמו שבן אדם יש לו נשמה ויש לו גוף. זה אותו, אדם הוא מרגיש את עצמו אישות אחת, אבל יש לו בחינות כאלה. אז בתור עם אנחנו יודעים שארץ ישראל היא לא דבר שפה אנחנו חיים בינתיים, כן? אלא זה אנחנו באדמה, כאילו אנחנו בתור חומר. תראו, אומר הרב קוק במקור 6, אומר ככה, כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים כחוג הפרטי המצומצם. כל משהו שנוגע לישראל, זה אי אפשר להגיד, טוב, זה משהו ספציפי. לא, זה מושג אלוקי, עליון. אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד, ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו, זאת אומרת, על העולם כולו, כל המציאות, זה ההתפשטות של החיה הזאת, של הדבר הזה. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, ותורת ישראל בתורות ואמונות כולן. הנם שלושת המרכזים שאוצרות החיים ואורות עולמיים גנוזים בהם. להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. אלו המרכזים. זה מה שאנחנו. עכשיו, ברור אם כך, שהמטרה שלנו זה לנסות לאחד את ארץ ישראל עם עם ישראל, ואנחנו נחיה בו על פי תורת ישראל, אז כשדבר הזה יקרה, החיה העליונה הנצחית הזאת, שעל מצחה חקוק ישראל, היא תתגלה פה בעולם. זה בעצם יהיה מה שאנחנו קוראים זה גאולה. זה גאולה של החיה הזאת. היא שנעלמה, היא שיצאה לגלות, התבטלה, התפצלה. ואנחנו נגאול אותה, זאת אומרת, שאנחנו מחכים לגאולה, זה כשאנחנו נחיה חיי תורה, בתור עם, בארץ ישראל. וזה מה שהרב אמר, אם אתה רוצה לראות את השכינה, תעסוק בתורה, בארץ ישראל. ואכן אם אתם... אתה יודע מה? כן, תשאל עכשיו.
אז אנחנו,
אם
יש כזאת... והתפיסה שרוצים להיפגש עם שכינה זה משהו אמור כזה, שזה לך וואו מגישה עם זה. ושאנחנו רואים את עם ישראל, שזה שכינה, או בן אדם מגיע לארץ ישראל, עושה פה טיול 10 ימים, חוזר הביתה, לא מגישים כלום. אני רואה עם ישראל פה, ואנשים לא מגישים כלום. אז מחפשים ששכינה זה משהו כזה וזה זה. למה לא...
למה לא מרגישים את זה?
כן,
כן. כן, עוד מעט אני אתייחס לזה, אני אראה לכם ש... אבל אתה יודע, אנחנו לא, רוב הדברים האמיתיים שלנו, אנחנו לא מרגישים אותם. אנחנו לא מרגישים שאנחנו יהודים. אם לקחת יהודי ולגדל אותו בן גויים, הוא יחשוב שהוא לא יהודי. הוא לא מרגיש את זה. דברים אמיתיים, עמוקים, אנחנו לא מרגישים. הרגש שלנו מכוון בדרך כלל לדברים נמוכים. אז שנייה, כן, נחזור. אם מסתכלים באמת ביותר בצורה מתבוננת, אז תשימו לב, אם אנחנו ניקח תנ"ך, כן? ואנחנו רוצים אולי חומש, אנחנו רוצים עכשיו... לסכם את חומש כולו, תורה כולה, במשפט אחת. יש כזה דבר בספרות נקרא פאבולה. פאבולה זה תיאור קצר על מה, על מה הספר. לא מה הרעיון של ספר, לא מה הוא רצה הסופר להגיד בספר, אלא מה מסופר בספר. מישהו שם נולד, התחתן, אחר כך היה לו משבר, והוא יצא ממשבר הזה וחזר לעבודה כמו בן אדם. כן, הנה, זה הפאבולה של סיפור, של ספר. עכשיו, אם אנחנו ניקח פאבולה של תורה, על מה מסופר שם? מה? זה רעיון. זה נכון, זה נכון, נכון. בריאת העולם. נוצר עם, הלך לארץ וקיבל בדרך תורה, נכון. זה פאבולה של תורה. נברא עולם, בתוכו נוצר עם, קיבל תורה והלך לארץ ישראל, וספר יהושע יספר שהוא נכנס לארץ ישראל ואיך. אבל אתם מבינים, כל מה שקרה בתורה, כל פרט וכל דבר הכי קטן שכתוב בתורה, אתם תשימו לב שבסופו של דבר הכל מכוון לשלושת המרכזים הללו. עם, קבלת תורה והליכה לארץ. אשת פוטיפרה ובנות צלופחד וכל מיני שם סיפורים שלא קשורים. לכאורה, לדבר הזה, אם אתם תתבוננו, כל דבר שכתוב בתורה, בלי יוצא מן הכלל, הכל בסופו של דבר מביא לזה שהם, שלושת המרכזים הללו. אם ניקח את אשת פוטיפר, אז איך נוצר, בסופו של דבר, איך יוסף הגיע לגדולה, דרך סיפור של איזה, והוא הגיע לגדולה, ואז הוא הציל את עם ישראל, כשלא היה להם מה לאכול, אז הוא פרנס אותם, הוא נתן להם זה, ואז... אז העם בסופו של דבר יצא ממצרים. אתם יודעים, כל סיפור שלא תיקחו, תמיד יהיה משהו שהוא בסופו של דבר מוביל לאחד משלושת הדברים הללו. זאת אומרת, זה עיקר התורה. זה החיה הזאת, השמימית שעומד באמצע רקיע. תורה, עם וארץ. ועל זה, כשאנחנו עכשיו מסתכלים על, על נגיד, ספר יהושע. ספר יהושע הוא בא לספר לנו איך החלוקה הזאת, איך כיבוש הארץ, ואיך החלוקה הזאת קרתה בפועל. זאת אומרת, הכל הולך כאילו לספר יהושע. כן? תשימו לב שכאילו כל המגמה של תורה זה אז מה קרה בפועל? מה קרה בתכלס? אז הנה הם כבשו אותה וחילקו אותה. כן? כמו על זה אומר רבי עדה בא רבי חנינה אצלכם בהתחלה במקור אחת, שזה היה לכתחילה. זה סיפור לכתחילה. הארץ, עם ותורה שנכנסו לארץ וחילקו אותה. זהו, זה סיפור שלם, כולו. סליחה? כן, כן, לכאורה פה היה צריך לגמור, לגמר הכל, ואנחנו עוד כמה שיעורים נראה למה זה לא נגמר פה הכל. אבל פה זה היה צריך להיות צי, מגיעים למדרגה הכי גבוהה, שם, אתם תראו אולי בעזרת השם בשיעור הבא, שזה מדרגה ממש יותר גבוהה ממעמד הר סיני, משהו שזה מאוד מאוד עליון. אבל זה הסיפור, זה כל מה שהיה צריך להיות לכאורה. ולכן ארץ ישראל הייתה צריכה להתחלק לשבטים על פי רוח הקודש, על פי הגורל. היא לא התחלקה להם באופן טכני. אולי להסביר את זה ככה. הנה עכשיו אנחנו נכנסים לארץ. יש חלוקה, חלוקת השטח. בחלוקת השטח אפשר לחלק אותו באופן בסדר, כאילו מגרשים, כמו שמגרשים בכל היישובים. עושים מגרש, גודל משפחה, או ותק ביישוב, או מחיר של מגרש, מחלקים. כל אחד מקבל שם איזה מספר וזה וזה, ואז הם בונים שם משהו. חלוקה. תראו שאצלנו חלוקת הארץ הייתה לא לפי הדברים טכניים, אלא זה היה לפי הגורל. מה זה גורל? שהחלוקה הייתה על פי רוח הקודש, על פי נבואה, על פי אורים ותומים. כל זה היה מאוד מותם. זאת אומרת, שם היה לוקח, נגיד, היו שם 12 או 13, 12 שמות של שבטים, היה מוציא מפה שבט, נגיד, נפתלי, ופה הוא היה מוציא ארץ גינוסר. כן, ביד שנייה היה מוציא ארץ גינוסר. זאת אומרת, כאילו גורל הוציא את הארץ מותמת בדיוק לשבט נפתלי. כי חלוקה הזאת לארץ זה חלוקה על פי אופי של שבט. בכל שבט יש אופי שלו. למשל, שבט דן. הם עוסקים במלחמה. שבט זבולון עוסקים במסחר. שבט יששכר עוסקים בתורה, לימוד תורה. שבט אשר בחקלאות. לכל שבט יש אופי שלו. הארץ הייתה מתאימה לכל שבט על פי אופי. זאת אומרת, אם אנחנו אמרנו שזה אותו אחד, זאת אומרת, אותה חיה, שהיא מופיעה בעם, וגם בארץ, אז ארץ ישראל יש לה גם 12 אופנים, אופיים. 12 אזורים כאלה שכל אזור יש לו אופי שלו. לא סתם קרקע, יש זיבורית או שדה בעל או קרקע מעולה שם. זה יש אופי רוחני בכל חלק של ארץ ישראל, שהוא משפיע על אופי העם, ולהפך, כן, אם אופי העם משפיע עליו. זאת אומרת, יש פה ההתאמה. זה כאילו, שבט באופן חומרי. אז ככה הם מספים, תזכו מקור שבע. אומרת הגמרא בבבטרה, עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל-13 שבטים, ולא נתחלקה אלא בגורל, שנאמר, אך בגורל, ותתחלק הארץ, כן? אך בגורל, רק בגורל, ולא נתחלקה אלא באורים ותומים, שנאמר, על פי הגורל. הכיצד? אלעזר מלובש אורים ותומים, הוא נמצא בבגדים של כהן גדול, אלעזר בן אהרון, ויהושע וכל ישראל עומדים לפניו, וקלפי של שבטים, בקלפי של תחומים, מונחים לפניו, והיה מכוון ברוח הקודש ואומר, זבולון עולה תחום אקו. סליחה, זבולון עולה. תחום אקו עולה אימו. זאת אומרת, הייתה פה חלוקה ברוח הקודש לכל עם מה היה מתאים. עכשיו, אחרי שהייתה חלוקה, אחר כך עושים חלוקה לפי משפחות. ומשפחות לפי כל אדם, כל בית שבתוך המשפחות, כן? אז יוצא מזה שגם חלוקה הזאת למשפחות ולכל אדם פרטי, כל בעל הבית פרטי, הייתה לו התאמה אישית לאדמה. מה זה אומר? זה אומר שלארץ הזאת יש איזשהו... הארץ הזאת היא כאילו ביטוי בחומר של כל אדם, כל יהודי באופן אישי. תבינים, זאת אומרת, יש כאן איזשהו כוח רוחני, כוח ישראלי, שמופיע בקרקע, ומופיע בנשמה שלנו, ומופיע בתורה, כמו שלכל יהודי יש עוד בתורה. ככה לכל יהודי יש קרקע בארץ, בארץ ישראל. לכל אחת אישית, פרטית, יש איזו חתיכת אדמה שמתאימה ללא, לאישיות שלו, למיוחדות שלו. לכן הוא לא יכול לעזוב אותה, לא יכול למכור אותה. זה כאילו נשמה שלו בחומר. תסתכלו, אומר על זה רב קוק, שבע א', כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל, שהוא עצור בפנימיות רוחו בעצם תשוקה ואהבה. ועכשיו תשובה למה שיעקב מאיר שאלת. אם היא גלויה או מסותרת, זהו רק חילוק דרגי. אבל הקישור הנשמתי ישנו. אתה רואה את התשובה למה ששאלת? אתה אומר, למה אנחנו לא מרגישים, מה אומר פה רב קוק, אם היא גלויה או מסותרת, זה לא משנה. זה חילוק דרגי. זה רק מדרגות כאלה, מרגישים, לא מרגישים. אבל מהות לא משתנה. אתם יודעים, לכל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעין בארץ ישראל. זה הרעיון. אתם יודעים, חלוקת ארץ ישראל, מה שיהושע עשה, זה לא הייתה חלוקה טכנית. זה לא היה עסקי נדלן עם רישום בטאבו. זו הייתה חלוקה נשמתית, שכל אחד הרגיש, ובא כשהוא הגיע לנחלה שלו, כשהוא נכנס לתוך השדה שלו, חלק שלו, לבית שלו, אז הוא ידע שהנה, הוא חזר הביתה. הוא גילה את האופי שלו עכשיו כאן, והארץ הזאת כאילו היא שלו. אני מכיר משפחה אחת, זוג, שהם עברו מאיזה אזור שם בשפילה, עברו למצפה רמון. והם כל הזמן מרגישים שהם כאילו, מדברים על זה, שהם מרגישים שהם חוזרים, חזרו הביתה. שהם חזרו לגור במדבר. זה שלי, זה בדיוק אני, זה אני מרגיש ככה, זה המדבר והמזג אוויר שם, זה בכל הקשר ביניהם נהיה הרבה יותר עמוק וטוב, וכל השמחה, הכל הכל. הנה, סוף סוף, שניהם מרגישים שהם באו למשהו שזה מתאים לאישיות שלהם, לנשמה שלהם. יש לפעמים תחושה כזאת. אני חושב שלרוב האנשים תחושה היא לא כזאת. אנשים, בסדר, למשל, לי לא אכפת לגור בשם או שם, לא משנה, העיקר שיהיה קרוב להר הבית, אבל חוץ מזה, כאילו, לא אכפת לי שום דבר, אני שמח בכל מקום. אבל יש אנשים שהם מרגישים, זה שלי, אני שייך לפה, לאדמה הזאת, לקרקע הזאת. לפי חז"ל, עד כדי כך, זה דבר קשור למהות שלנו, שלפי חז"ל אומרים שאם אין לבן אדם קרקע, אז הוא לא אדם במלוא מובן המילה, הוא רק בן אדם, אבל אין לו, תראו כמו שאיש ללא אישה לא נקרא אדם, אז ככה הם אומרים בשמונה, תסתכלו, אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם, אלא הוא רק בן אדם. שנאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. המסביר את זה, בנייה ובני יהודה, אומר ככה, מי שאין לו קרקע, רוצה לומר, אין לו בירור ניצוצי, ניצוצי קדושה מן הקרקע. אתה לא מגלה את ניצוצי קדושה שנמצאים שם. אז אתה לא חי את המדרגה של עצמך, מדרגת דומם. עכשיו, מה המסקנה? מה זה מלמד אותנו, כל העסק הזה? מה שזה אומר לנו, שיש כאן תפיסה אחדותית. יש כאן הסתכלות אחדותית. מה זאת אומרת אחדותי? זה אומר שאנחנו רגילים לחשוב בתפיסה הרגילה שלנו, ישנו חומר, רוח, נשמה, יש דברים מחולקים. ופה אנחנו לומדים שיש דבר אחד, לומדים לחשוב בצורה אחדותית. שאדם והעולם הזה, זה לא שני דברים שונים, זה לא אנשים נפרדים. כמו שאנחנו, יש כזה, אולי שמעתם, יש קלטת של הרב צבי יהודה, שהוא מדבר, שנקרא מזמור י"ט. אז הוא מספר שם על חלוקה של ארץ ישראל לירדן, ושחלקו את זה, נתנו חלק מארץ ישראל, היה צריך להיות, כל זה שלנו, היו צריכים לתת לנו את כל זה, אבל הם נתנו את זה לערבים, נתנו את זה לירדן. והרב צבי יהודה מדבר על זה, והוא מאוד מצטער על זה, והוא בוכה על זה, והוא אומר שם, איפה יריחו שלנו, אנחנו שוכחים את זה, זה קלטת מאוד מפורסמת, מאוד ידועה, הוא שם, הוא אומר, איפה החברון שלנו, אנחנו שוכחים את זה, איפה כל ארץ ישראל, כל רגב ורגב מארץ קודשנו. בידינו לוותר, אפילו על מילימטר של ארץ ישראל, חז וחלילה, מדבר שם הרבה על זה. ואז הוא אומר שכשחילקו, נתנו את הארץ לירדן, אז הוא אומר, פתאום מתחיל, תוך כדי דיבור, פתאום מתחיל לדבר על עצמו, כאילו הוא הארץ. ואז הוא אומר שם, הייתי פצוע כולי. הייתי חתוך כולי לגזרים, את ארצי חילקו, ארץ השם חילקתם. זאת אומרת, זה כאילו דבר אחת. אנחנו דבר אחד. אנחנו לא יכולים לתת אותה. זה אנחנו. ולכן, כשאנחנו רואים שארץ פתאום מתחילה להתנהג בצורה לא טבעית, אז אנחנו אומרים, אין לך קץ מגולה מזה. למה לא טבעית? כי אתם ודאי זוכרים שארץ ישראל הייתה פורחת, הייתה בזמן התנך, הייתה שבני ישראל שופה, פה הייתה פורחת, הייתה מאוד מאוד עשירה ומאוד דווקא מיוחדת בחקלאות. יצאנו לגלות, היא הפכה לשממה, ומנסים לבוא לפה כל מיני עמים, ומנסים ליישב אותה, מנסים להוציא מפה פירות של ארץ ישראל, והיא לא נותנת. באו לפה וצלבנים, ובהתחלה רומאים, וצלבנים, וערבים, וטורקים, וממלוקים, ואנגלים, וכל החולרות, כולם באים לפה, כולם רוצים לנסות ליישב את ארץ ישראל, והם לא מצליחים. לא הולך להם. ורק עם ישראל מגיע, פתאום היא פורחת, פתאום הכל פה מתחיל לחיות, פתאום נותנת פירותי בעין יפה. זה דבר טבעי? זה נראה לכם שזה סתם ככה? אתם יודעים שאין דוגמה בכל ההיסטוריה כולה, אין דוגמה כזאת מה שקרה פה עם ארץ ישראל? אין עוד מקום כזה בעולם שהוא היה פורח, בניו הלכו לשם, או בני אותה ארץ הלכו, היא פתאום הפכה למטבח, וכשהם חזרו, היא פרחה עוד פעם. אין דבר כזה. לפני 700 שנה, 800-700 שנה, הרמב"ן כותב על זה ואומר, ככה זה יהיה. היא כמו אישה נאמנה שיושבת ומחכה לבעלה, שהוא הלך ולא יודעת, היא לא מקבלת זרים. לא, היא לא נפתחת לפני העמים אחרים. תראו, רמב"ן אומר את זה במקור 9א. תשע הוא אומר שם, על הפסוק ויקרא, והשמותי אני את הארץ ושמעו עליה אויביכם היושבים בה, אז אומר על זה רמב"ן, ושמעו עליה אויביכם, היא בשורה טובה, מבשרת בכל הגלויות שאין ארצנו מקבל את אויבינו. וגם זו ראייה הגדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל היישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה, ואשר הייתה נושבת מעולם, והיא חרבה כמוה. כי מאז יצאנו ממנה, לא קיבלה אומה ולשון. וכולם משתדלים ליישבה, להושיבה. ואין לאל ידם. ומי הוציא מפה פירותיה בעין יפה? מי עשה את זה פה? יהודים הראשונים שהגיעו פה, שיסדו שם פתח תקווה, יסוד המעלה, שם, מי הם? היו כולם חקלאים? יהודים אף פעם לא עסקו בחקלאות. יהודים תמיד היו לומדים תורה, מוכרים במכולת, תופרים, רואי חשבון, עורכי דין, רופאים. לא עסקנו בחקלאות. מי הרים את כל העסק הזה? אתם יודעים, זה דבר הרבה יותר מובהק לתחילת הגאולה מכל סימן אחר, אפילו מביאת המשיח, אפילו מבניית בית המקדש. למה? כי כל הסימנים ששאלנו בתחילת השיעור, אמרנו שמה, קיבוץ גלויות, הקמת מדינה, זה לא דבר יותר, קץ יותר מגולה? מה רבי אבא אומר שם? אין לך קץ מגולה מזה. כשנבנה בית המקדש, זה קץ יותר מגולה מזה. וראש אומר שם, אין לך יותר. אבל כל הדברים הללו של קיבוץ גלויות, הקמת מדינה, משיח, בית המקדש, כל זה אנחנו עושים. אנחנו יכולים לבנות בית המקדש. אמנם זה לא אומר ששכינה תחול שם, אבל לבנות בית המקדש זה תלוי בנו, זה בבחירה חופשית שלנו. פה מדובר על משהו שהוא התנהגות מהותית של חומר. פה טבע משתנה. קרקע מתנהגת בצורה לא טבעית, לא כמת, אלא היא פותחת את פה שלה, ובמקום הופכת, ובמקום להיות דוממה, היא הופכת להיות לזמרת, כן, זמרת הארץ, נותנת את מזמרת הארץ, נותנת את זה בעין יפה. היא שרה לנו את השיר של שמחה, שעם ישראל חוזר לארצו. זאת אומרת, היא מגלה כאן מהות החומרית של ישראל העליונה, שאנחנו אחד הגוונים של הישראל הזה. זה ערכה של ארץ ישראל. זה מה שיהושע עכשיו עוסק שם, שהוא מחלק אותה. הוא מחלק אותה, עדיין הוא מתאים את כל אדם פרטי לשטח שלו. שזה ודאי היה לוקח הרבה זמן, זה לא פשוט לעשות את זה. אנחנו אומרים ששבע שנים נמשכה החלוקה הזאת. מה זה? אני יכול לעשות את זה בשבע דקות חלוקה. זה ככה, אז גמרנו. אבל זה דבר מיוחד של חלוקה הזאת, זה להתאים למה שאתה באמת. אני חושב שזה גם הרעיון שמתאים לט"ו בשבט, שמחר זה ט"ו בשבט, שזה הדבר של היום בערב, שזה זה מהות של היום הזה. תראו, אומר פה הרב קוק במקור 10, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה. כן, כאילו אנחנו צריכים קרקע, אז לא משנה, אז נהיה שם באוגנדה או בארגנטינה או בכל מקום אחר, זה לא משנה, אנחנו צריכים תכלס איפשהו לגור, דבר חיצוני. לא, זה לא אמצעי למטרה של התאגדות הכללית והחזקת הקיום החומרי או אפילו רוחני שלה. זה לא בשביל אומה, אנחנו פה, אז צריכים מקום טכני. לא. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. זאת אומרת, זה מה שאנחנו. דבר אחד, כחטיבה עצמותית, שמתגלה בפרצוף נשמתי, שהוא נקרא עם ישראל, ובפרצוף חומרי, שהוא נקרא ארץ ישראל. חבוקה בסגולות פנימיות עם המציאותה, ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כי אם ברוח השם אשר על אומה בכללה. ולכן, עוד דרך אחת, ולכן יחד עם העם ותורה, ארץ ישראל קמה לתחייה, היא הופכת להיות לארץ חיים. זאת המשמעות של התיקון, תיקון רדיקלי, מוחלט, מאוד מאוד, מאוד שורשי, יסודי של כל ההיסטוריה, של כל ההוויה, כל הבריאה. זאת נקראת גאולה. זה בזה בעצם עוסק שם יהושע. הוא מגלה את חיה העליונה שנבראה, ובשבילה נברא כל העולם, הוא מגלה את זה בפועל במציאות. זה מהות של חלוקת הארץ. טוב, נעצור כאן.